מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, יום ראשון של שעון חורף, שבוע טוב, דוד.
בוקר טוב ושבוע טוב.
טוב, רק שעון חורף, יש גם מלחמה ויש אירועים ומתחילה גם פוליטיקה ו... איך מתחילים עם כל העניין הזה השבוע, אני לא יודע.
טוב, קודם כל צריך לומר שחבל, חבל מאוד אני אומר, שהרי הבטיחו כולם, גם התקשורת, גם המדינאים, גם ראש הממשלה, השרים, ראשי מערכת הביטחון, כולם הבטיחו שבואו נדבר על כל מה שהיה בשש אחרי המלחמה. אבל עכשיו הפנים הם לניצחון, ואני מאוד מקווה שממוקדים כולם במטרה הזאת, חרף העובדה ממה שאנחנו שומעים ביממה האחרונה, מאתמול בערב, ממוצאי שבת, שהוא לא ידע וזה לא אמר וזה לא התקן ולא הייתה לו שום יכולת לדעת שהולך להיות מלחמה. תראה, אני מבין את נתניהו מצד אחד, כי...
בוא נגיד שבאתמול הייתה מסיבת עיתונאים בערב של נתניהו, גלנט וגנץ, וגם הפעם נתניהו אפשר לעיתונאים לשאול שאלות, שאלו אותו את השאלה של האחריות והאם הוא לוקח אחריות ויקח אחריות, והוא נה את התשובה שהוא ענה, שמעו את זה בחדשות, בטח עוד מעט נשמע את זה גם בכותרות. ובלילה הוא הוציא עוד הודעה, שבניגוד לכל, איך אני אקריא את ההודעה שלו, איפה זה, בניגוד
לכל הפרסומים השקריים, הנה יש לי את ההודעה הזאת,
בניגוד לכל הפרסומים השקריים, אני לא ידעתי כלום, לא אמרו לי כלום, לא ראש השבת.
ככה, הוא כותב כך, בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התראה לראש הממשלה נתניהו על כוונות מלחמה, על כוננות מלחמה בצד החמאס. להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמן וראש שבק, העריכו שחמאס מורתע ופניו להסדרה. זאת הערכה שהוגשה פעם אחר פעם לראש הממשלה ולקבינט על ידי כל גורמי הביטחון וקהילת המודיעין, כולל עד פרוץ המלחמה. כך נתניהו כתב בשעה 1:15 בלילה. וכאן צריך לומר שחבל, א', יכול להיות שהוא צודק, אבל חבל שנתניהו נגרר גם כן לעניין הזה. אני רואה את מה שעושים לו בתקשורת בימים האחרונים, בשבועות האחרונים. הבטיחו הרי כל הזמן, עכשיו הדרך לניצחון, עכשיו צריך לנצח, עכשיו צריך לתת את כל הכוח שכל עם ישראל ביחד וכולם חדורי מוטיבציה לקראת הניצחון הגדול, ואחר כך ישאלו השאלות הקשות. אבל כן שואלים את נתניהו מדוע הוא לא אומר את המילה אני אחראי, אני לוקח על עצמי אחראי.
מה הם רוצים, שהוא יתפטר עכשיו? באמצע מלחמה?
כנראה.
זה מה שהם רוצים. אז אם זה מה שהם רוצים, וראש ממשלה אחראי לא עושה במצב כזה, לא, ראש, לא, לא מתפטר באמצע מלחמה, לא ראש ממשלה, לא שר ביטחון, ואתה יודע מה, אפילו השר בני גנץ שהצטרף לממשלה בעיצומה של המלחמה, ועשה את הדבר הנכון ביותר מבחינה ציבורית ופוליטית וביטחונית, ויש לו גם אחריות על כל מה שהיה ברצועת עזה כל השנים, נכון? הוא לא ראש אמן, הוא לא היה אמור להטריע ברגע האמת, מחר בבוקר יש מלחמה, הוא לא שם, הוא לא היה שם וזה לא קשור אליו, אבל על כל מה שהיה כאן בעזה במשך
אותו?
כל
השנים... הוא כן לא. היה.
לא, הוא לא ראש אמן שבליל שמחת תורה היה אמור להגיד לראש הממשלה יש מחר מלחמה, לזה התכוונתי. אבל על כל השנים האחרונות וכל מה שהיה...
בצלאל, לא נכון.
בני גנץ?
בני גנץ היה שנתיים וחצי, רגע.
אני מדבר עכשיו על ההתראה הספציפית של הולכת לפרוץ מלחמה.
כן, אבל
זה ראש שב"כ, ראש אמן, רמטכ"ל, זה לא...
אבל זה לא רק ההתראה הספציפית שהולכת להיות בשביעי באוקטובר מלחמה. יש כאן קונספציה שכשלה.
מסכים,
ביטחון,
מסכים.
רגע, בני גנץ היה במשך שנתיים וחצי שר הביטחון. צריך להזכיר שוב ושוב שאת הרמטכ"ל הוא מינה, את ראש אמן הוא מינה. ואתה יודע מה? חבל שגם אני וגם אתה נגררים עכשיו לכל מיני, אתה יודע, מי אמר, מי זה. זה כל הצמרת כולה פישלה בסיפור הזה, ועכשיו צריך, אתה יודע...
ועכשיו צריך זאת, לנהל מלחמה, אתם... ואחרי המלחמה לעסוק בשאלה הזו. זה מה שצריך, והתקשורת והאולפנים 24 שעות סביב העניין הזה, בין היתר סביב גם המלחמה עצמה ובהרחבה רבה, ממש 24 שעות, אבל גם עוסקים כל הזמן בפאנלים למיניהם בשאלה נתניהו שהתפטר, שלא התפטר, ויש הפגנות קטנות של השמאל. מותר לנתניהו גם לרגע אחד לעצור, להתגונן ולומר את האמת ולהמשיך הלאה. אני לא מצליח להבין את, את, את הבלגן שנייה
סביב זה. החוסר אחריות של התקשורת, לא יודע איך זה ברח להם ככה, אתה יודע, עוד לא עברנו שלושה שבועות מאז התופת הזו, מאז המלחמה, מאז פתיחת המלחמה הרצחנית הזו, והחוסר אחריות של התקשורת בישראל היא, אתה יודע מה, אם צריך לדבר על מחדלים, צריך לדבר גם על המחדלים הללו של, של התקשורת. אבל אתה יודע מה, בוא לא נשחק לידיים שלהם, וכן לדבר על מה שאנחנו כן רואים בשטח. ומה שאנחנו כן רואים בשטח זה חיילים, זה אנשים שהולכים ועושים את מלאכתם נאמנה ומוסרים נפש למען עם ישראל, וזה שוב ושוב ושוב ארגוני חסד וצדקה ואנשים ואזרחים טובים שעושים את כל מה שצריך כדי לתת גב לאותם חיילים שנשלחו לחזית, ועושים את זה באמת יום אחרי יום, יום אחרי יום, באחדות גדולה. וכן צריך לדבר על התעוררות של תשובה אדירה שאתה רואה בכל רחבי הארץ. אני אומר לך בצלאל, הרבה מאוד אנשים שבעבר לא שמרו שבת התחילו לשמור שבת, וצניעות וקדושה, וכן צריך להביא את הצד הטוב הזה שיש וקורה בעם ישראל.
חד וחלק.
וכן צריך לשקף את המציאות הזאת, בד בבד, לדווח, כן, או בצורה, אתה יודע, כמו שעושה קובי פינקלר כאן בכל השידורים, מה עושה הצבא, איך הוא מתקדם, מה הוא תקף, מה הוא לא תקף, למה הוא מחכה, איך מתקדמים, ולחזק את העם בתקופה הקשה הזאת. אני חושב שזאת המטרה שלנו כתקשורת חיובית, כתקשורת בונה. מצד אחד להביא באמת את הדיווחים האמינים ביותר שיש, ומהצד השני כן לתת כוח, רוח ועוצמה לכל הנוגעים בדבר בזמן המלחמה, עד לניצחון שבעזרת השם יבוא, שכולנו מתפללים עליו כל הזמן.
בעזרת השם. אבל אני חושב, טוב, בוא נעזוב את נתניהו.
לא אמרתי לעזוב את נתניהו, יש עוד הרבה שאלות שנתניהו צריך לשאול אותו. הוא גם אחראי, וגם הוא וגם הרמטכ"ל וגם ראש אמ"ן וגם ראש השב"כ וכל אלה שסיפרו לי במשך שנים על המחשבים ועל התוכנות ועל כל הדברים האלו, צריך לשאול אותם את כל השאלות האלו. אבל זה צריך לקרות רק אחרי המלחמה, רק אחרי הניצחון של המלחמה. ואני מציע לכל אחד מאיתנו לא ליפול בפח הזה, כי הרי זה מה שחמאס רוצה עכשיו, שכולם יתחילו לריב בינם לבין עצמם. הוא רוצה לפגוע באחדות הזו.
מסכים לגמרי. טוב, בואו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
נדב ארבל בחדר החדשות, שלום, בוקר טוב נדב.
שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לשניכם. אלה כותרות השעה 8. אנחנו פותחים בהודעה החריגה ויוצאת הדופן של ראש הממשלה נתניהו מהלילה, לפיה הוא לא קיבל שום התראה או הערכות מודיעיניות על כוונת חמאס לפתוח במלחמה. בניגוד לטענות נכתב בהודעה, בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה לנו הזהרת מלחמה מצד כוחות הביטחון. להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמן וראש השב"כ, העריכו כי חמאס מורתע ופניו להסדרה. בהודעת נתניהו הודגש כי זו הערכה שהוגשה לקבינט פעם אחר פעם. ישראל ממשיכה להרחיב את הפעילות הקרקעית שלה בתוך רצועת עזה. במהלך הלילה תקפו כוחותינו מטרות ברצועה, חלק מהמטרות שהותקפו מהאוויר הוכוונו על ידי הכוחות מהקרקע. כוחות הביטחון הרסו הלילה במחנה הפליטים אסקר שבשכם את ביתו של המחבל פעיל חמאס שביצע את פיגוע הירי בבקעה, שבו נרצחו לאה ושתי בנותיה, מאיה ורינה די, השם יקום דמם, לפני כחצי שנה. פיקוד העורף מחריף את ההנחיות בכל הנוגע להמשך הפעילות של מוסדות החינוך בירושלים, השרון והמרכז. התאפשרו לימודים רק בסמוך למרחבים מוגנים. לפני סיום נזכיר למאזיננו כי הלילה ישראל עברה לשעון חורף, ומחוגי השעון הוא זה זו שעה אחת לאחור. תחזית יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים. מיד נדבר עם קובי פינקלר על מה שעבר בלילה, מה שהיה בלילה. אני רק רוצה עוד נקודה אחת ששכחתי לדבר על זה מקודם בפתיח, אולי נרחיב קצת בהמשך, זה הפליטים. יש הרבה מאוד אנשים שעזבו את בתיהם בדרום, אז אלה שגרים בעוטף, ממש צמוד לגדר, קיבלו מהמדינה בתי מלון, בתי הערכה, הם כולם מסודרים, אבל יש כל כך הרבה משפחות בערים השונות שקרובות לרצועת עזה, כאלה שעוברים אזעקות יום ולילה, זה נתיבות, אופקים, גם באשדוד סובלים מזה לא מעט, שפשוט עזבו את הבית, נדדו למרכז ונמצאים ממש כמו פליטים בכל מיני ריכוזים חרדים. אני מדבר עכשיו על משפחות חרדיות שעזבו את הבית, יש גם כאלה שנשארו בתוך הפחד והלחץ שם בעיר עצמה, בערים עצמם, וצריך לשים לב אליהם. לדבר עליהם, לדבר איתם ולעזור להם.
קודם כל אני פגשתי בשבת כאן אצלי בבית הכנסת כמה מתושבי העיר נתיבות, שאלתי אותם, הרי בסופו של דבר היום, בשבועיים האחרונים, יש אזעקות פה כמו שיש בדרום. אבל הם הסבירו לי שההבדל זה שפה יש דקה וחצי, שם בקושי יש להם 15 שניות, זה אחד. והדבר השני, אחרי מה שהם עברו, קצת קשה להם לחזור לשם, וזה נכון מה שאתה אמרת עכשיו. יש רבים, לא מתושבי העוטף ממש עצמו, שקיבלו מענה מהממשלה של בתי מלון ומימון של כל הדבר הזה. יש רבים מתושבי נתיבות ואופקים ומקומות אחרים, מקומות נוספים, שנמצאים כבר שבועיים וחצי או שלושה שבועות מאז תחילת המלחמה כאן באזור המרכז. ואתה יודע מה? צריך לתת את הלב ואת השכל וגם את תשומת לב של כולנו לאותם אנשים, לאותן משפחות, אם זה לארח אותם עת לעת, ואם זה גם לשאול אותם במה הם צריכים עזרה וסיוע, לעזור ולסייע, לא רק אתה יודע, לשלוח חבילות לחזית, מה שנקרא, אפשר לטפל גם באנשים שנמצאים כאן, ואנחנו יודעים לעשות את זה כציבור חרדי, ואני מקווה שכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו. אתם רואים, אדם, אורח, בבית הכנסת, בסופר או מתחת לבית, שאלו אותו לשלומו, תראו אם הוא צריך משהו, אם אפשר לעזור, אם אפשר לסייע.
כן, בהחלט. טוב, עוד נדבר עליהם. קובי פינקלר, פרשננו לעיני צבא, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב לשניכם.
בוקר טוב, קובי.
מה קורה במלחמה בדרום, בעזה, נכנסו פנימה, נכנסים, יוצאים, הלילה מתקפה חזקה, כל בוקר אומרים לנו, מתקפה כמו זו שהייתה הלילה, עוד לא הייתה. גם הפעם?
ובעיקר אנחנו לא יודעים מה הסטטוס, נכנסו, לא נכנסו, מה קורה, או שבכוונה כל הערפל הזה.
אני חושב שהשלוש מילים האחרונות שלך מהכי נכונות שיש, או ארבע מילים האחרונות, בכוונה כל הערפל הזה. כן, יש הרבה מאוד דברים שמרופלים, וטוב שכך. אני אעשה סדר לטובת הצופים, המאזינים הבוקר הזה, מה קורה איתנו למעשה הבוקר הזה, כדי שנבין, או שנוכל קצת להבין. לא את הכל תבינו, גם אני לא כל מבין, זה אני אומר ביושר. זה שאתה שומע כל הזמן את התקיפות המסיביות, זה אומר שהרבה מאוד מקומות, נוספים מותקפים כל הזמן וביתר סט. אם תלך באזור, דיברתי לפני דקה השיחה הנפלאה שלך דוד על תושבי נתיבות, המראות שהם ראו ולראות טנקים ברחובות נתיבות, לא ראית טנקים בבני ברק, לכן ההרגשות שלהם והפחדים שלהם הרבה יותר מובנים. זה לא רק ה-40 שניות או 30 שניות שיש להם, זה גם עצם העובדה שהם חוו מחבלים בתוך המרחב שלהם, מחבלים ששעטו בתוך הרחובות שלהם, זה בסוגריים, לכן כן חשוב. באשר לשטח עצמו, מתווה השטח מדבר על כך שבכל אימת שיש מידע מודיעיני והוא נשאב מהמחבלים שנשבו והוא נשאב מתוך השטח עצמו, כולל מידעים שמגיעים אלינו באמצעות כל הקשרים שיש למערכת הביטחון עם גורמים כאלה ואחרים בתוך עזה, כל מקום כזה מותקף, אבל לא מותקף בשיטות שראינו אותם בעבר, עם הקש בגג ועם בקשה, בבקשה תתפנו, עוד רבע שעה תוקפים את הבית הזה. נגמרה הסוגיה הזאת, נגמרה הסגה הזאת. ברגע שיש מידע על מקום מסוים, על דירה מסוימת, על שכונה מסוימת, היא מופצצת. ואתה מסתובב בסדרות, האדמה רועדת בסדרות, ולא מהפיצוצים שיורח חמאס חלילה, אלא מהעוצמות של האש של צהל. אי אפשר להעביר את התחושות הללו. בעזה נבנתה תשתית של 20 שנה של בטון, של מנהרות, של אלפי מנהרות, ואותם משמידים בצורה שיטתית וסיסטמטית. רק בשבת האחרונה 150 מנהרות טרור. אף אחד לא מתכוון שחיילי צהל יסתובבו בתוך המנהרות הללו, כי אין להם סוף. בסופו של דבר, סוגרים את הבת, סביב בית החולים שיפה, סביב העיר עזה, ברור לכולם שראשי המחבלים, ראשי המפקדות מסתתרים שם, ולכן העוצמה...
אז זהו, אני רוצה להתעכב איתך רגע על הברור לכולם שראשי, בחירי החמאס מסתתרים שם במנהרות, וכן להתחבר איתך אולי לדיווח שהיה הלילה, שבעצם החשש במערכת הביטחון זה שבחירי חמאס ינסו או כבר נמלטו לסיני דרך המנהרות שהם בנו שם באזור רפיח.
תשמע, קודם כל בין עזה לבין רפיח עדיין קיים מרחב, זה לא דבר כל כך פשוט. המידע המודיעיני שיש למערכת הביטחון, ושוב, גם הוא מידע מודיעיני. גם היינו בטוב השבעה, בבוקר של השבעה באוקטובר. אז לא תמיד הכל ידוע. המידע שיש להם, שבאמת המטה, השליטה, מוטת השליטה, מסתתרת שם במרחב העיר עזה. ולכן הפעילות הזאת היא גם הקרקעית, במה היא תורמת, במה היא עוזרת. זה לא שיש היום אלפי חיילים, עשרות אלפי חיילים, 3, 4, 5 חטיבות בתוך רצועת עזה. זאת לא המציאות היום. היא תגיע לכך לאט לאט, בונים את זה בשלבים. לא רוצים גם לחזור לטעויות שצוק איתן, ורוצים לחדש בכל פעם ופעם. הכוחות של הקרקע מנדווחים, נותנים נקודות ציון לחיל האוויר, הם רואים, מגלים פה פיר מנהרה, הם מגלים כאן בית שממנו יש עמדה, שבו יש עמדה, אתמול חיסלו שם עשרות מחבלים. גם צהל נותן עכשיו את המידע על מי הוא חיסל עד עכשיו. נכון שלא כל אחד אומר לנו, אבל אם לחסל אתמול בשבת את ראש המערך הרקטי של החמאס, אז אומרים לי נכון אנשים, אני בתוך עמיחי גם כן, אני הולך לבית הכנסת, אני פוגש אנשים בדרך, אני פוגש אנשים בדף יומי או בשיעורי תורה, אומרים לי, נו בסדר, אז רק עוד ילד אחד בן 18 שהיה. זה לא כך. יש להם מערך שליטה, מערך שנבנה, אותו ראש מערך הרקטי, אותו מערך של הרחפנים, זה ששיגר את עשרות הרחפנים לנתיב העשרה שנחתו בבוקרו של שבת, שבת קודש הנפלאה והתאורה שהייתה אז ב-6:28 בבוקר. כן, זה חשוב לחסל אותו, זה גם לגבי ההמשך וגם לגבי הראייה. לא הכל אנחנו יודעים, באמת המשפט שלך דוד הוא מוטת שליטה שתהיה לאורך כמה שבועות כאן, אולי כמה חודשים.
כן, כי בניגוד, אני רוצה לחדד איתך את זה, כי בניגוד לפעמים קודמות או בעצם לסבבים הקודמים שראינו ברצועת עזה, הפעם בעיקר בשבוע האחרון, בימים האחרונים, מאז יום חמישי, יש ערפל מאוד מאוד כבד סביב הכוחות שנמצאים ברצועה, כמה הם התקדמו.
בניגוד לסבבים קודמים, הפעם זה לא סבב, זה מלחמה.
כן, זה מלחמה, לא, ברור, אבל אני רוצה לחדד את הנקודה הזו, וכן לדבר על זה שלא הכל אנחנו יודעים, ולא כל התקשורת יודעת, וגם מה שיודעים, לא הכל אפשר לומר ולספר
לא
כנראה.
לא צריך לומר עוד, נכון. היינו במלחמה הקודמת, היינו בסבבים הקודמים, עכשיו במלחמה, ראינו את השערות, עכשיו בשעה 12:28 לפנות בוקר נכנסו תורים של שריון. לא תראה את זה עכשיו, כי שיטת העבודה היא אחרת, גם מבינים שהתקשורת השתנתה, החמאס מנצל את זה, החמאס רואה את זה, החמאס משדר את זה לעולם, מיני טנקים עכשיו פוגעים לנו בבתי הספר שלנו, במסגדים, את זה צהל מנסה גם כן לעבוד עליו, ואתה מדבר עם דובר צהל ועם כל התקשורת הבינלאומית, חלק ניכר מעבודתם, זה להשפעת על דעת הקהל, ולכן הפעילות הזאת תהיה עמומה. מה שאפשר לומר, אז אני רוצה להסביר אותה. הסברתי את זה למאזינים בצורה ברורה ביותר. ישנם כוחות שפועלים, זה לא כל צהל, לא כל עשרות האלפים שגויסו ונמצאים כרגע סביב רצועת עזה, פועלים כרגע בתוך רצועת עזה, כי זה לא נכון. חלק מהם מופנה לתוך היישובים, חלק מהם מסתובבים בנתיבות, כדי לתת הרגשת ביטחון לתושבי נתיבות, לתושבי שדרות, כן. לתושבי באר שבע, הם באים גם, חלקם לא מבוטל, הייתי שבוע שעבר במלון יערים, קירת בעלי החמישה, אתה רואה עשרות לוחמים של נעלי צנחנים, של כוחות מיוחדים, שנמצאים שם פשוט כדי לתת לתושבים הללו את הרגשת הביטחון שלא הייתה להם לפני 3 שבועות, לפני 22 ימים, שלא הייתה להם בבוקרו של...
כן, עד כמה שאפשר אחרי כל הדברים הנוראים שהם עברו, ראו וחוו.
וזה חשוב מאוד לתת את זה.
כן.
גם באשר ללבנון, ישנה פעילות שם. צריך לזכור, שואלים למה כיפת ברזל לא מצליחה כל הזמן, ועובדה שיש לנו נפגעים או שיש לנו גם עירותים לא מוצלחים. גם כיפת ברזל היא מוגבלת, מניידים ממקום למקום, מבינים שאנחנו במערכה בחמש חזיתות, ובחמש חזיתות הללו, כל מקום אנחנו צריכים להימצא, וגם לבנון פועלת, בעזרת השם.
תגיד, אמרת כיפת ברזל, רק שאלה אחרונה, אמרת שגם כיפת ברזל היא מוגבלת, זו הסיבה שראינו קצת יותר נפילות בסוף השבוע האחרון, באזור המרכז, גוש דן.
היא לא מוגבלת מבחינת כמות השיגורים וכמות הכיפות, היא מוגבלת, מנדים אותה ממקום למקום, אי אפשר שבכל מקום, התרגלנו שבצוק איתן כל כיפות הברזל, לא הייתן פה מספרים, היו נמצאות באזור הדרום, עד תל אביב. היום אתה צריך לפרוס אותה באזור רמת הגולן, בגבול עם סוריה, בגבול עם לבנון, בגבול עם אילת, שבוע שעבר ראינו את הטיל הזה שנוחת בטאבה, אז תבין מעצמך, לא אתן מספרים כאן, אבל העובדה שארצות הברית גם משגרת לישראל שתי סוללות ברזל שאנחנו נתנו להם, כל זה בא לידי ביטוי גם כן במערך הגדול, ואף על פי כן בסופו של דבר צריך להישמר ולהיזהר, בצלן חוזר על זה כל הזמן, צריך להישמע להורות פיקוד העורף, ולכן פיקוד העורף גם מחמיר את הדברים שלו, זה קשה יותר להורים, מנסים ללמוד את הדברים,
לנהל חיי שגרה לצד כל העניין הזה.
ספר תהילים, דף יומי, פרשת שבוע, תפילות, אנחנו ננצח.
בעזרת השם. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, בוקר טוב.
תודה קובי.
בוקר טוב, בבשרות טובות, עכשיו אנחנו עם תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש ארגון הביטחוניסטים, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. אמיר?
כן, בוקר אור.
שלום, שלום. טוב, התחילו כבר לפעול קרקעית, ככה עושה רושם ברצועת עזה, נכנסים ויוצאים, לא נכנסו ונשארו שם בפנים, וזאת בטח משום שצריך להגן על הכוחות, עזה שורצת מחבלים, שורצת מנהרות, שורצת אתגרים, ככה נראית התקופה הקרובה, או שזה רק התחלה טקטית?
אנחנו עברנו שלב במערכה, ונכנסנו לשלב הקרקעי, וצהל ינהל אותו בדרך שלו, ועם הרעיונות המבצעיים שלו. אני חושב ששמענו בצורה מאוד מאוד ברורה, אתמול גם מראש הממשלה, גם משר הביטחון, גם מהשר בני גנץ, הולכים פה למערכה מאוד מאוד רחבה וארוכה, כולם שם הזכירו את צ'רצ'יל והזכירו את מלחמת העולם השנייה, בסדרי גודל של מדינת ישראל אנחנו פלוס מינוס בחוויה הזאת, וזה הולך להיות ארוך, אבל אנחנו נכריע בצורה מוחלטת.
תגיד, אתה גם רואה את זה, אתה גם רואה את זה כמלחמה קיומית, מלחמת שחרור 2, או שזה לא ככה פני הדברים?
זו מלחמה שהיא מלחמת קוממיות, שהיא הכי דומה למלחמת העצמאות שהייתה לנו, היא מלחמה בסדרי גודל יותר גדולה מששת הימים ביום כיפור, ויכולה עוד להתרחב, אנחנו לא באמת יודעים בשלב הזה איך התפתחו הדברים בזירה הצפונית, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף מה יקרה בפנים, הדברים האלה מאוד מאוד נזילים, המטרה שלנו כרגע זה להיות במגננה בכל הגזרות ולהיות במתקפה בעזה, אבל צריך לומר ביושר, לא הכל תלוי בנו.
וכשמדברים על בית החולים שיפה, שיפה, שיפה בעזה, שביום שישי דובר צהל מפרסם את כל המידע שיש למערכת הביטחון על המקום הזה, שהוא יושב על המפקדות הכי מרכזיות של חמאס, צריך להפגיז את בית החולים הזה? לא להתייחס לעובדה שזה בית חולים?
אני חושב שאתה יודע, השיקולים המבצעיים, אני משאיר אותם לצהל, אבל אני יכול להגיד...
זה הרבה מעבר למבצעי, להפציץ בית חולים שיושב על מפקדות של ארגון טרור כמו חמאס, זה הרבה מעבר לשיקול מבצעי, זה שיקול מדיני אפילו, הייתי אומר.
בסוף, תראה, אתה פועל פה, מצד אחד אתה פועל פה במערכה להכרעה מוחלטת של החמאס והג'יהאד, ואתה רוצה גם לעשות את זה, שאתה נהנה מלגיטימציה בינלאומית שאנחנו נהנים ממנה. וזה משחק מאוד מאוד עדין. יש דברים שאין מה לעשות, צריך לעשות אותם על הקרקע, ואני יכול להבטיח לך שיגיע היום, והוא לא כזה רחוק, שאנחנו נזמין עיתונאים זרים וגם ישראלים לסיור בשיפה, ונראה להם את המנהרות, ונראה להם כל מה שהיה שם, בכלל, כל מה שיש בעזה. יגיע היום שכל העולם יראה, את המפלצות ואת מה שהלך שם בעזה הזה. אבל חזון למועד...
מדבריך אני מבין שיגיע היום ונשלוט על עזה, גם מבחינת שליטה אזרחית?
אין שום דרך. תאמין לי, אני לא צריך... אני אמרתי את זה מהחצי שעה הראשונה שהתחילה המלחמה. אני לא צריך לראות תוכניות, ואני לא צריך להיפגש עם מפקדים, לא צריך כלום. למרות שאני חושב שאני, אתה יודע, מכיר את הדברים לא רע. אין שום דרך לממש את מטרות המלחמה, בלי כיבוש מוחלט של הרצועה. ומי שחושב אחרת לא מבין כלום בצבא ובאיך עובדים. אין דרך.
רגע,
אין,
רגע, אין כיבוש, כזאת, בפיזיקה, כיבוש אין, מוחלט אין דרך, של הרצועה כדי לתאר אותה, לנקות אותה, או כדי להישאר שם?
אתה כדי לממש את מטרת המלחמה, שזה חיסול מוחלט של החמאס והג'יהאד וכל התשתיות טרור שיש בעזה, אין שום דרך לעשות את זה מלבד כיבוש הרצועה, וחודשים על חודשים על חודשים של תיאורה, זה יכול לקחת גם שנים. גם בני גנץ כבר התחיל לדבר במושגים של שנים. ולא סתם אתמול גם בנאום שלו, התחיל לדבר במושגים צ'רצ'יליאנים ולדבר על מלחמת העולם השנייה. אנחנו הולכים פה לאירוע שכדי לממש את המטרה ששמנו, והמטרה חדה כמותר, חיסול החמאס והג'יהאד וכל התשתיות, אתה צריך להשתלט על כל הרצועה, ואתה צריך לתאר אותה מקצה לקצה, כדי באמת לחסל לחלוטין את הנוכחות של תשתיות טרור.
גם בעזה העילית וגם בעזה תחתית.
בעיקר בעזה תחתית.
פעולה, עכשיו, זה לא משנה כרגע איך זה יתפתח, ואני לא נכנס לתוכניות של צהל, ושעשו את זה ככה או ככה או ככה, אני רוצה לעשות תאום ציפיות מול הציבור, מה השורה התחתונה?
בשורה התחתונה שזה ייקח הרבה מאוד זמן.
אין דרך להתחמק משני דברים, או שלושה דברים. אחד, כיבוש הרצועה, שתיים, תיאורה, שלוש, אם אנחנו לא רוצים שזה יחזור, אין שום דרך למנוע חזרה, חוץ משליטה על גבול מצרים, וחופש פעולה מבצעים הוחלט לצהל, כמו שיש לו ביהודה ושומרון, דין ג'נין כדין עזה.
מה זה שליטה על גבול מצרים, כשאתה מדבר על שליטה על גבול מצרים?
כל החומרי נפץ נכנסים משם.
כמו שאנחנו שולטים, כמו שאנחנו בביקה, והביקה זה מה שחוצץ בין יהודה ושומרון לכל המזרח התיכון, ליכולת להביא פעילים, נשק, כל זה, ואנחנו יודעים גם שאנחנו שולטים על הביקה, שעדיין יש שם הברכות, אבל בכל זאת צהל שם, וזה בהיקפים הרבה יותר נמוכים ממה שזה יכול להיות, אין דרך למנוע...
בגבול מצרים ישראל לא נמצאת, צריך לומר את האמת, דבר שידוע, בכל הציר הזה שבין רפיח לים, שגובל עם מצרים, אין נוכחות ישראלית בכלל, ומתחת לאדמה מה שקורה שם זה מטורף.
כשאני ישבתי בישיבה כרלש רמטכ"ל, שדנו על ההתנתקות, ושרון אמר אני רוצה להתנתק, גם הרמטכ"ל וגם ראש השב"כ אמרו לו, אם אתה מחבר את עזה למצרים, אין סוף. אמצעי לחימה, תחמושת, ידע, פעילים, ייכנסו פנימה והחוצה, ואנחנו הולכים לאבד לחלוטין שליטה, תוך שנה חמאס עולה לשלטון, ויהיה לו אינסוף התעצמות. אינסוף.
מה אמר על זה אז? מה אמר על זה אז אריק שרון כשהזהירו אותו?
מה שהוא אמר זה שהוא ממשיך עם ההתנתקות. וכך היה.
זהו, בוועדת החקירה שתקום כאן ביום שאחרי המלחמה, לא תוכל לטפל בכל אלה שהיו אז, כי חלקם כבר לא בין החיים, אבל צריך שאנשים ידעו את זה.
בסוף אני רוצה להגיד לך משהו. ועדת חקירה כזאת, בעיניי לפחות, זה לא רק עניין של אשמים. זה עניין של ללמוד לקחים, מה נכון, מה לא נכון, מה התנאים הנדרשים להבטחת ביטחון ישראל לדורות. אנחנו בתנועת הביטחוניסטים, כל מה שאנחנו מתעסקים, כל מה שאנחנו כותבים, כל מה שאנחנו מדברים עליו, זה מה נדרש כדי להבטיח את ביטחון ישראל לדורות. מה התנאים הנדרשים? בארץ ישראל כדי שנתקיים. והתנאים הנדרשים בגדול הם יותר דומים למודל היושי, שבו אתה על הנצח בביקה, שבו יש לך מסה התיישבותית, שבו יש לך חופש פעולה מבצעי מוחלט בערים. זה לא אומר שאתה צריך לנהל את היום יום של הפלסטינים, אנחנו לא עושים את זה גם ביוש.
אז מי ינהל את היום יום של הפלסטינים? הרשות? אתה רוצה להכניס שם את הרשות הפלסטינית? רוצה להכניס לשם את הרשות הפלסטינית שהם ינהלו את החיים האזרחיים?
תראה, אנחנו נפגשנו ביום 50 עם ראש הממשלה, שעה וחצי פגישה. והצגנו לו מסמך מאוד מאוד מפורט, מרבה מאוד דברים, שאני לא אעבור עליהם.
טוב, לא ניכנס לזה עכשיו,
אני רק אגיד
משפט קצר ונסיים בזה.
אני אגיד רק משפט אחד שאמרנו. שתנועת הביטחוניסטים תילחם מלחמת חורמה בכל ניסיון להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה. יותר ברור מזה, אני לא חולף.
טוב, נחכה ליום שאחרי המלחמה, נראה איך המלחמה תסתיים ומה יהיה שם. אמיר אביבי, תת-אלוף במילואים, יושב ראש הביטחוניסטים, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב ובשורות טובות, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אני רק רוצה להזכיר, כיוון שהבוקר החל שעון חורף, אנשים ככה לא רגילים לשעון החדש, אז סוף זמן קריאת שמע, לפי שיטת אגרה, בעוד 12 דקות, ב-8:39. אז לתשומת לב מי שעדיין לא התפלל וקרא קריאת שמע, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:32 עכשיו, עוד לא דיברנו מילה על כל הסיפור של החטופים והמאבק שלהם לשחרור, המאבק של המשפחות לשחרורם, ואיך להתמודד עם כל העניין הזה. סיפור בכלל לא פשוט, היה צפוי, מה, זה לא משפחה אחת או שתיים, אלא 200 משפחות שדואגות.
230.
230, כן. לא מקנה באלה שצריכים לקבל החלטות בתקופה הזו. בכלל, בכלל לא, בשום דבר לא. לא רק בעניין הזה. חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ושבוע טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב.
שבוע טוב. איפה אתה? בשטח?
בבית, באופקים. עוד לא יצאתי, אני כרגע עם הילדים.
זה השטח. כן, לא, באופקים זה השטח. קרוב מאוד לשטח. טוב, איך התחושות באופקים של התושבים, טבעות, אופקים, כל האזור שם?
תחושות הן תחושות לא פשוטות, לא קלות. קשה להגדיר את זה בצורה אחרת, על אף הרצון שלנו תמיד להיות אופטימיים. תשמעו, העיר היא בסוף עיר קטנה יחסית. עיר שכולם מכירים את כולם. וספגנו פה מהלומה מאוד מאוד קשה. עדיין מה שנקרא, עדיין משחזרים את אותו בוקר שחור, את אותה שבת שחורה. מנסים לסייע למשפחות, המון משפחות שכולות, משפחות שאיבדו את יקיריהן, ילדים יתומים. זו סיטואציה שאף קהילה לא מתמודדת איתה בקלות, אבל אני גם אותה נשימה אומר שהחיים חזקים מהכל.
כשאתה אומר באותה נשימה שהחיים חזקים מהכל, העיר כרגע מתפקדת? כלומר, ממה שאתה יודע, כמה תושבים נשארו שם באופקים?
כרגע חלק קטן מהתושבים יצא לאיזושהי התרעננות באילת, אבל העיר ברובה מלאה באנשים. להגיד שהיא בשגרה, לא, היא לא בשגרה. א', בעקבות הנחיות פיקוד העורף, וב',
המציאות.
תשמע, אתמול בלילה נסעתי, כן, נסעתי לקנות חלב ב-1 וחצי בלילה, והבתים ממש כל הטריסים מוגפים, ואין נפש חיה בחוץ, ואין אורות בבתים. אנשים עדיין חיים את הטראומה, עדיין חיים את הטראומה של אותו בוקר האור.
תגיד, מאז שהתחילה מלחמה, אתה בשטח, מצד אחד, מסרים מאוד לוחמניים וחד משמעיים שלך, ומהצד השני גם מסרים של פיוס ושל אחדות, שכולנו צריכים להילחם ביחד. אתה רואה שלושה שבועות אחרי שזה ממשיך כך?
אני חושב שכל מי ש... אני מפריד את זה לשניים. יש את הסוג של האזרחים שמבינים את גודל השעה, וזה חלק ניכר מהם, ויש את הצד השני שלא מבין את גודל השעה. מי שלא מבין את גודל השעה עסוק הרגע בכל מה שהוא לא אחדות, כל מה שהוא לא אגרוף, כל מה שהוא לא הבנה שבה, של מה הצרכים, של הלוחמים שלנו, למעשה, מה הם מבקשים, מה הם רוצים.
מי שלא מבין את גודל השעה, זה בהכרח אלו שלא נמצאים בשטח, נכון?
כן.
זה יושבי האולפנים.
בדרך כלל, אנשים פחות, שהם פחות מדברים. צריך פשוט להגיע לשטח כינוס, לא משנה איזה, אגב, לא משנה איזה, לדבר עם אחד החיילים, ואז מיד מבינים מה הצרכים שלהם. הרי בסוף, יש פה שאלה של מה האינטרס העליון כרגע של מדינת ישראל. כרגע האינטרס העליון שמנצוע לדעתי הוא לנצח, להביס את האויב, כן, להקוט אותו מכות קשות, שוק על ירח, בלי רחמים, והם אומרים לך, אנחנו, אתה יודע, כאילו, אני מגיע לשטח, אני מגיע לפעמים, נגיד, עם אחד מהעוזרים שלי, לאחד מהשטחי כינוס, ואז הוא פותח את המחברת, הוא מצפה לשמוע, חסרים לי וסטים, אין לי אוכל, אשתי צריכה עברה ביטוח לאומי, אח שלי, אבל זה לא מה שאני שומע, אני שומע רק, האם יש אחדות, איך העם, איך התחושות בציבור, ממש, כאילו, זה השאלות ששואלים אותי, ואז כאילו, זה עושה לך סדר בסדרי העדיפויות הלאומיים.
כן.
ואני חושב שזה מה שחשוב כרגע.
מה אתה חושב על ההודעה? בהחלט. מה אתה חושב על ההודעה של נתניהו הלילה, של סוג של הסרת אחריות מכל מה שקרה לנו מול העיניים פה בשמחת תורה? אומר, לא אמרו לי, לא התריעו לי, לא קיבלתי שום הודעה בלילה, כלום. על עצם האמירה וגם על, בוא, באמצע מלחמה, כל העניין הזה.
אני בתקופה הזו פחות עוסק בנושאים הללו, אבל גם חשוב לומר שלא רק הוא עוסק בזה, בואו, אני חשוף לתקשורת, ואני שומע שעות על גבי שעות של עיסוק, מי אחראי כרגע? אני שואל שאלה פשוטה. איך זה רלוונטי? מי אחראי כרגע? באמת. הרי יש כאלה, אני אומר את זה בצורה אחרת, יש כאלה שהם יודעים והם אחראים. יש כאלה שהם יודעים והולכים בידיעה שהם אחראים, ואין לזה עוררין אגב. איך זה משנה פה את הסיטואציה כרגע? איך זה משנה כרגע?
זו בדיוק השאלה, חבר הכנסת כהן. אתה יודע, בתחילת המלחמה הזו, לפני שלושה שבועות, כולם הבטיחו לכולם, לא נעסוק בכלום עכשיו, שאלת אחריות, זה רק בשש אחרי המלחמה, עד לניצחון, כל עם ישראל ביחד. ואיכשהו, אתה יודע, אתה מסתכל היום שלושה שבועות אחרי, עזוב רגע את ההודעה של נתניהו, צריך להיות הוגן ולומר את זה ביושר, זה אחרי שהם משחיזים אותו בוקר, צהריים וערב על הסיפור הזה, אז הוא הגיב איך שהגיב אתמול בלילה. מה?
אני אומר, זה בדיוק מה שבאתי לומר, זה לא מגיע לחלל ריק, זה מגיע כי גם יש כאלה שלא מבינים את גודל השעה, ועסוקים כרגע במי מהשרים אחראי. הרי מה זה, יש כאלה שמה רוצים? עכשיו,
אז למה נתניהו נגרע לזה?
שאלה טובה שאין לי עליה תשובה. אבל בסוף גם, האמת צריכה להיאמר. בואו, יש דברים שאני יודע לומר לכם, שהם תחת צווי איסור פרסום. והם דברים מאוד נוראים, מאוד מאוד חמורים. ובסוף, לכן, כאשר אני כבר באותו בוקר שחור, ממש כמה דקות אחרי שהחל האירוע, הבנתי את גודל השעה, הבנתי שכרגע העיקרון המנחה הוא להתעסק אך ורק ב... אני אדמה את זה לחייל לצורך העניין, אוקיי? חייל שלפני שהוא יוצא לקרב, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אתם רואים אותו פתאום מתחיל לשחק בסוני פלייסטיישן? או מתחיל... לא, מה הוא עסוק? הוא עסוק לחמש את עצמו. הוא עסוק בלבדוק את הציוד, בלשפטר את הציוד, לעשות תרגולות עם החברים שלו. הוא עסוק אך ורק במשימה. ואנחנו, אני מרגיש, שגם התקשורת אגב, לא עסוקה במשימה כל הזמן. צריך להתעסק כרגע. אנחנו כרגע, אומה אחת, עם אחד, הילדים שנשחטו באופקים ובין השלושה ובזרות ובנירים, כנראה בעוד תקופה קצרה ישחטו גם ברמת השרון, בבני ברק, באריאל ובכל מקום אחר. אוקיי, זו ההבנה המאוד ברורה שלי אגב. וזה גם מה שאמרתי כל הזמן, לאורך כל תקופת תאונתי הקצרה. ולכן, כרגע, המשימתיות היא, כמו שחייל לפני הקרב עסוק להיות מוכן לקרב, אנחנו צריכים להתעסק בלנצח את המלחמה הזו.
אתה חושב שאנחנו בכיוון הנכון בלנצח את המלחמה?
אני מפריד את זה לשניים. שטח וזירת מה שאני קורא לה זירת המקלדת.
עזוב את המקלדת, המקלדת לא מעניינת.
מה שאני רואה בשטח זה מטורף, לא ראיתי דבר כזה, תשמע, הייתי מפקד של צוות לוחמים, הייתי חלק מצוות לוחמים רוב חיי הבוגרים, לא ראיתי מעולם דבר כזה, לא נתקלתי בתחושת משימתיות כזאת, תחושת, כן, כעס וזעם, שזה גם דבר שהוא חיובי ללוחם, והתחלנו, אפשר כבר להגיד, זה לא, הוסר צו איסור הפרסום, התחלנו כבר, היפול הוסר, התחלנו לעבוד, ובעזרת השם גם ננצח.
ואם אני חוזר לנתניהו, הוא צריך לקחת אחריות כבר עכשיו, כפי שלא מעט בכירים כבר אמרו, האחריות היא שלנו, כי הוא די כל הזמן אומר, נדון בזה אחרי המלחמה, נדון אחרי המלחמה. אני כן חוזר לנקודה הזו, הוא בניגוד לכל ראשי מערכת הביטחון. הוא צריך לעשות את זה עכשיו?
שוב, אני לא מבין כרגע מה המשמעות של לקיחת אחריות, אולי תסבירו לי. בוא נגיד ככה. מישהו אמר, עכשיו סתם דוגמה, רועם אמר, אני לקחתי אחריות. איפה זה מועיל למישהו?
מה זה יוביל? אני מבין אותך. במה זה בא לידי ביטוי בזה שהוא יגיד? אוקיי.
איך זה עוזר ללוחמים בשטח? לא הבנתי איך זה עוזר. לא הבנתי איך זה עוזר. מי שאמר, בוא נגיד ככה, אני די לחכים ברמיזה, אוקיי? כל מי שאמר משהו אחר, מלבד משהו שלא קשור באחדות, כנראה יודע שיש דברים בגו. וכנראה יודע שיש... זה ברור כשמש. אני לא רוצה לדבר על זה, כי זה העיקרון המנחה אותי מתחילת המלחמה, אבל זה ברור כשמש ש...
אוקיי.
יש פה קשר קולוסלי, מערכתי, ברמות הגבוהות ביותר.
כן. טוב, חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תשמור על עצמך.
10 שניות, 5 שניות. חברים, התקופה היא לא פשוטה. מדינת ישראל היא אריה פצוע. אבל אריה פצוע הוא אריה קטלני, הוא אריה מסוכן והוא אריה חד. אחדות, לצופף את השירות ולהרוג כמה שיותר נאצים.
וזה מה שיעשה שם ברצועה. תודה לך, חבר הכנסת כהן.
תודה.
תודה, בשורות טובות. דובר צהל מפרסם שהלילה נפצע באורח קשה קצין צהל מפגיעת פצצת מרגמה בצפון רצועת עזה. עוד לוחם נפצע באורח בינוני בהתקלות עם מחבלים בצפון הרצועה, הם פונו לבית חולים. ובמהלך היממה האחרונה 450 מטרות טרור הופגזו ברצועת עזה, זה הודעת דובר צהל. כלומר, נמצאים בפנים, נכנסים,
חשוב
פועלים.
לומר שהודעת דובר צהל זה, אתה יודע, אחרי הסינונים של מה שדיברנו עם קובי בתחילת התוכנית הבוקר, הרבה מאוד ערפל סביב הפעילות של צהל שם.
ברור, אין סיבה שזה לא יהיה בצורה הזו. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8.46, העובדה שאנחנו מדברים עם חברי כנסת יותר מאשר בשלושת השבועות הקודמים, מלמדת שמה?
מלמדת ש... ש... לא יודע. אתה יודע, מלחמה.
מלחמה, כן, לא, שכבר אנחנו מנסים לחזור קצת לשפיות גם בתוכן כאן. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד איתנו, שלום לך.
שלום דוד, שלום בצלאל.
טוב, שאלנו את השאלה הזו קודמים לך הבוקר, גם אותך נשאל, כל הסיפור הזה סביב הצהרה של נתניהו בלילה, כן לוקח אחריות, לא לוקח אחריות, לא ידעתי, לא שמעתי, לא אמרו לי, לא התריעו בפניי. נכון שנתניהו מובא לשם בכך שהתקשורת עוסקת בזה 24 שעות וכבר נמאס לו, אז הוא אמר את מה שהוא אמר, אבל זה מה שצריך לעשות עכשיו באמצע המלחמה?
כפי שאמרת, אני חושב שנתניהו לא עוסק בזה ולא... זה לא צריך להסיק אף אחד מאיתנו, אבל אתה יודע, אם זורקים עליך בוץ רפש, אתה לפחות לשנייה אחת מוריד את הרפש, אומר את ה... משהו, וממשיך קדימה, ממשיך בדרך, אתה יודע, זה לא שזה, בזה הוא עוסק. אין פה מה לעסוק. אומרים לך דברים שלא היו ולא נבראו, אז אתה אומר, זה לא היה ולא נברא, וממשיך קדימה.
בינתיים, בני גנץ, השר בני גנץ, שמפרסם הודעה, חבר הכנסת קלנר, שהוא אומר, שם שהוא, ראש הממשלה חייב לחזור בו מאמירתו אמש ולחדול מהעיסוק בנושא. הבעיה היא שכל הזמן מעסיקים אותו בנושא.
אני לא מבין את הטענה במחילה, באיזה עיסוק, האם הוא אמר משהו, בא בטענה למישהו, אמרו שהוא קיבל מידע, מידע שהוא לא קיבל, והוא אומר, אני לא קיבלתי את המידע הזה, לא אישים אף אחד, לא אמר שום דבר, לא תקף אף אחד, הניסיון הזה כל הזמן לבוא ולעשות פוליטיקה וסיבוב פוליטי בשעה שאנחנו באמת בשעת צרה, בשעה שבה צריכים להיות מאוחדים, אתה יודע, כל הגורמים האלה, אנשים שצריכים לעשות חשבון נפש עמוק, ואולי אפילו אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש עמוק ביחס אליהם. מדובר פה באנשים שבאמת, אתה יודע, איבדו כל, לא יודע, רגש אחווה מינימלי. אם בזה מה שאתם עוסקים, כשכל עם ישראל מיוחד, ואתה יודע מה, אני יכול להגיד לך שאני מסתובב בארץ, החיילים, מכל הגוונים, מכל הסוגים, מכל העדות, מכל מה שאנחנו, בכל תפיסות העולם, כולם, ובכל הרמות הדתיות, נקרא לזה ככה, מאוחדים. אני מסתובב ברמות, ואני רואה רמות התנדבות ברמות הקהילתיות של כל הציבורים במדינת ישראל. אני רואה התגייסות של יהודים בעולם. אני רואה באמת את עם ישראל בתפארתו. ויש קבוצה מסוימת שבאמת כנראה האויב מספר אחת שלה הוא לא, אני לא יודע, אתה יודע מה, אני באמת לא רוצה אפילו להמשיך. באמת חבל על זה, ראש הממשלה אמר את מה שאמר והוא ממשיך לעסוק במה שהוא
רוצה. ובעודנו מדברים, השר בני גנץ, חבר קבינט המלחמה, מפרסם הודעה, כשאנחנו נמצאים במלחמה, מנהיגות צריכה לגלות אחריות, להחליט לעשות את הדברים הנכונים ולחזק את הכוחות באופן שהם יוכלו לממש את שאנחנו דורשים מהם. כל פעולה או אמירה אחרת פוגעות ביכולת העמידה של העם ובכוחותיו. ראש הממשלה חייב לחזור בו מאמירתו אמש ולחדול מעיסוק בנושא. השר בני גנץ.
אני, אתה יודע, הייתי מבקש, מצפה מבני גנץ, שאתה יודע, הוא לא יכול להגיד לאף אחד מה לומר ומה לא לומר, אבל שבאמת לפחות יביע איזושהי עמדה של להפסיק לעסוק בנושא הזה. יהיה לזה מספיק זמן אחרי המלחמה. למה אנחנו צריכים לעסוק בנושאים האלה עכשיו? בטח שלא כשתוקפים אותך ואומרים עליך, אמרת שהיה לך איזשהו מידע, לא היה לך מידע, אתה אומר במשפט אחד, לא היה לי מידע, אומר את זה וממשיך קדימה. אני באמת לא חושב שזה עניין של ראש הממשלה עוסק עם הדברים, בדברים האלה.
בוא נדבר רגע, חבר הכנסת קלנר, אני חושב שיש הרבה צדק בדברים שאתה אומר עכשיו, אבל בוא נדבר רגע על החטופים. על החטופים ועל כל מה שקורה שם. אז הבנו שהסינואר בעצם עושה לוחמה פסיכולוגית על הישראלים, מה שנקרא, ואנחנו רואים את ההודעות של החמאס, הודעות בשמם וכל זה, אבל בכל אופן, עמדתך היא שאם כרגע יש עסקה להשיב את כל החטופים הביתה תמורת השחרורם של כל המחבלים שכלואים כאן בישראל, אתה בעד או נגד?
הם יודעים שכרגע אני לא מנהל מסע ומתן מעל ברדיו, בטח לא עם המפלצות הדם האלה, ובטח לא נותן להם מה אני מוכן ומה אני לא מוכן, כי כל דבר כזה מחליש את כוחה של מדינת ישראל במסע ומתן עתידי, על אף שאני לא בין מקבלי החלטות ואני חבר כנסת, אבל אני אומר את זה במפורש, שכל אמירה של מישהו על מה הוא מוכן ומה הוא לא מוכן בשלב הזה, מחליש את כוח העמידה שלנו.
אבל משפחות החטופים, הם מדובר בהרבה מאוד משפחות, פחות חלקם, מדברות בתקשורת, מקיימות מסיבות עיתונאים, אומרות את מה שהן חושבות בריש גלי בפני כולם. אז מה, גם זה מחליש את המערכה ואת המצב?
אני, אומרים אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, אז אני בטח ובטח לא אדון משפחות שנמצאות במצב כל כך קשה, על מה הן אומרות ומה הן עושות. זה לא אנושי, וזה לא מה שאני מתכוון לעשות. אני אומר שאני, כחבר כנסת, כנבחר ציבור, כמי שנמצא או נתפס כמי שנמצא במעגלים כאלה ואחרים שמייצגים את ציבור ומייצגים את קבלת החלטות, לא ראוי שאני אומר מה צריך לעשות במסע ומתן בשלב כזה או אחר. כרגע הוגדרו משימות מאוד מאוד ברורות, והמשימות האלה אינן סותרות זו את זו, אלא משלימות זו את זו. מיטוט החמאס, השבת הביטחון, בעצם השבת השליטה שלנו, ככה זה צריך להיות, וניצחון מוחלט על הרשע ועל הרוע המוחלט, ובמקביל לעשות כל מאמץ, כל האפשרויות על השולחן, לשחרור החטופים. זה מה שצריך לעשות. וככה צריך להישאר, ומי שצריך במעגלים לקבל החלטות במעגלים מסוימים, צריך לקבל אותם ולא לחשוף את הקלפים בשלב הזה.
חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב. תודה, בוקר טוב ושבוע טוב.
חותמים מהדורת בוקר ליום ראשון של שון חורף. נודה לצוות שלנו, קובי סגל, מוטי קופפר, נהיה כאן מחר בעזרת השם בדקה לשמונה. בשורות טובות, דוד.
יום טוב לכם, שבוע טוב, תמשיכו להתפלל כל הזמן.